הרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה, אנחנו חוזים בפרק שמיני מהלכות גירושין. בפרק זה מדבר הרמב״ם בדין גירושין על תנאי. אופן חלות הגירושין כאשר יתנה במעכשיו, או שבאם יתקיים התנאי יחולו הגירושין, הזמן שבו יש להתנות את התנאי ביחס לכתיבת הגט, אילו תנאים מבטלים את הגירושין, דין ביטול התנאי או שינויו, אופן קיום התנאי, והרמב״ם מסיים בדין התקדשה לאחר קודם שנתקיים התנאי. פותח הרמב״ם בהלכה א', המגרש על תנאי, הנותן גט לאשתו ותולה את הגירושין בתנאי, כגון שיתנה שרק אם תעשה האישה מעשה מסוים תהיה מגורשת ואם לאו לא תהיה מגורשת. אם נתקיים התנאי, כגון שיתנה שתעשה האישה מעשה מסוים ועשתה את אותו מעשה, הרי זו מגורשת. ואם לא נתקיים התנאי שלא עשתה את אותו מעשה, אינה מגורשת. וכבר ביארנו בפרק 60 מהלכות אישות משפטי התנאים כולם, את הכללים הנצרכים כדי שיחול התנאי, ושם נתבאר, שם גרש על תנאי, כשיתקיים התנאי תהיה מגורשת בשעה שיתקיים התנאי, לא בשעת נתינת הגט לידה. דיינו שכאשר הוא נותן את הגט ליד האישה, עדיין לא חלים הגירושים, אלא רק בשעת קיום התנאי. ולפיכך יש אפשרות לבעל לבטל את הגט. או להוסיף על תנאי או להוסיף פרטים נוספים בתנאי שהתנה עימה תחילה, או להתנות תנאי אחר, תנאי נוסף מלבד התנאי שהתנה עימה בתחילה, כל זמן שלא נתקיים התנאי הראשון, אף על פי שכבר הגיע הגט לידה. כי למרות שהגט כבר הגיע לידה, מכיוון שהגירושין עדיין לא חלו, יכול הבעל לבטל את הגט וכן לשנות ולהוסיף על התנאי הראשון. ואם את הבעל לא עבד הגט או נשרף הגט קודם שהתקיים התנאי, אינה מגורשת. כי מכיוון שרק בשעת קיום התנאי חלים הגירושין, הרי צריך שבאותו זמן הבעל יהיה קיים, וכמובן גם האישה, ושגם הגט יהיה קיים. ולכתחילה לא תנסה לאחר עד שיתקיים התנאי. הגירושין לא חלו וידיין אשת איש. ואם ניסית קודם שנתקיים התנאי, הרי אף על פי שעברה על איסור, לא תצא מבעלה השני, אך אסור לה בינתיים להמשיך לחיות איתו. אלא היא צריכה קודם לקיים את התנאי, ואז חלים הגירושין, וכך היא תוכל להמשיך לחיות עם בעלה השני. אלא אם כן לא נשאר בידה לקיימו, שאין לה עוד אפשרות לקיים את התנאי, שאז היא חייבת לצאת מבעלה השני, שהרי בטל הגט. ממשיך הרמב״ם, ושם בפרק 60 מהלכות אישות, נתבאר שאם אמר לה הרי את מגורשת מעכשיו, או מהיום על תנאי כך וכך, או שאמר לה הרי את מגורשת על מנת כך וכך, שגם אז משמעות הדברים שהגירושין יחולו עכשיו, בתנאי שתעשה דבר פלוני, כשיתקיים התנאי תהיה מגורשת מלמפרע משעת נתינת הגט לידה. דיינו שבמקרים אלו חלות הגירושין הם בשעת נתינת הגט ליד האישה, אלא שהדבר מותנה בקיום התנאי. לפיכך, במקרים אלו הבעל אינו יכול לבטל את הגט, ולא להוסיף על תנאו מי שהגיע הגט לידה אף קודם שיתקיים התנאי, כי כאשר יתקיים התנאי יתברר מלמפרע שהגירושין חלו כבר בשעת נתינת הגט לידה, והרי אי אפשר לבטל גט או להוסיף על תנאו לאחר חלות הגירושין. ואם עבד הגט או נשרף ואפילו מת הבעל קודם שיתקיים התנאי, הרי זו מקיימת את התנאי אחר מותו או אחר שהגט עבד או נשרף, והרי מגורשת או אילו כבר נתגרשה משעת נתינת הגט לידה, דגירושין חלו כבר בשעת נתינת הגט, אלא שחייב התנאי להתקיים כדי שהגירושין יחולו בשעת נתינת הגט לידה. אך מכיוון ששעת חלות הגירושין היא שעת נתינת הגט ליד האישה, הרי לאחר נתינת הגט לידה, אף אם הבעל מת או הגט עבד או נשרף לפני קיום התנאי, אין זה מבטל את הגירושין, מכיוון ששעת קיום התנאי איננה שעת חלות הגירושין. ובמקרים אלו יש לה אישה רשאית להינשא אף לכתחילה, אף על פי שעדיין לא נתקיים התנאי, ואין חוששין שמה לא יתקיים התנאי והגט יתבטל וימצא שיש את איש, מכיוון שלא סביר שהיא תקלקל לעצמה ולא תקיים את התנאי. ומכיוון שכך, הועיל והיה התנאי במעכשיו או בעל מנת, שכאשר היא תקיים את התנאי, יחולו הגירושין למפרע כבר משעת קבלתה את הגט, הרי היא יכולה להינשא לאחר תכף אחרי קבלתה את הגט, עוד לפני קיום התנאי בפועל. הלכה ב', כל המגרש על תנאי, בין שאמר מעכשיו שהגירושין חלים למפרע משעת נתינת הגט, בין שלא אמר מעכשיו אלא אמר אם יהיה כך וכך הרי את מגורשת, ואם לא יהיה, אינך מגורשת. שאז שעת חלות הגירושין היא שעת קיום התנאי, הרי זה הבעל לא יתייחד עם אשתו כל זמן שלא נתקיים התנאי, דהיינו שלמרות שעדיין לא יתקיים התנאי ולא נגמרו הגירושין, מכל מקום אסור לו להתייחד עם אשתו, אלא בפני עד שיהיה יחד עמם אדם נוסף. בתנאי של מעכשיו שהגירושין חלים מלמפרע, האיסור הוא משום איסור ייחוד עם פנויה, ובתנאי של אם יהיה שגירושין עדיין לא חלים בשעת הייחוד, החשש הוא שמא יבל אותה ויבטל את הגט. אך כאשר יש עם האמת, אין כאן חשש ייחוד, ואפילו עבד, ואפילו שפחה, חוץ משפחתה, או בנה הקטן, מפני שאינה בו שם מלשמש בפניהם, ולפיכך הימצאותם שם אינה מתירה לו להתייחד עמה. והדבר ידוע, שאם נתייחד עמה בפני שני עדים כאחד, ששני עדים ראו באותו זמן את הבעל והאישה מתייחדים לבדם, אפילו לאחר שנתקיים התנאי והגט חל באופן ודאי, הרי זו ספק מגורשת, שמא נבלה לו בזמן שנתייחד עמה, והתכוון בביאה זו לשם קידושין, ובטל הגט כיוון שקידשה לאחר הגירושין, כמו שהתבהר בהלכות אלו, שם גרש את אשתו לאחר מכן נתייחד עמה בפני שני עדים, חוששים שמא באה עליה לשם קידושין. וכך גם כאן, באם התנאי היה מעכשיו הגירושין חלו מלמפרע, אנו חוששים שמא בעל אותה לשם קידושין, ובאם התנאי היה, באם יהיה, הרי יש לחוש שבשעה שבעל אותה ביטל את הגירושין, והיא נשארה אשתו מלכתחילה. הלכה ג', כיצד מגרש אדם על תנאי, לא שיאמר הבעל כתבו גט לאשתי על תנאי, שכתיבת הגט תהיה על תנאי מסוים, או כתבו גט לאשתי ותנו לה על תנאי, שהוא אומר להם מראש עוד לפני הכתיבה שהנתינה תהיה על תנאי מסוים, ואין צריך לומר שלא יכתוב בתוך הגט, על תנאי זה גרש פלוני את פלונית, כי הגט צריך להיכתב באופן שהוא יכרות וינתק לחלוטין את הקשר בין האיש לאישה, כפי שנאמר בתורה וכתב לספר קריטות, ואם הגט נכתב על תנאי, נמצא שהגט לא נכתב בקריטות מוחלטת, שהרי אם התנאי לא יתקיים, לא תהיה מגורשת ממנו. אלא כיצד עושה את התנאי, אומר לסופר לכתוב את הגט ולעידים לחתום על הגט, ואינו מזכיר להם שום תנאי, וכותבין גט כשר בלא שם תנאי בעולם, ואחר כך, אחר שהגט נכתב בקשרות, נותן לה את הגט ואומר לה בעל פה, הרי זה גיתך, או הרי את מגורשת בזה, על מנת כך וכך. או אם הבעל אינו מוסר את הגט לאישה בעצמו, יאמר להם לעידים כאשר הוא ממנה את העידים להיות שלוחיו להולכה, או לשליח כאשר הוא ממנה אדם אחר להיות שליח להולכה, תנו לגט זה על מנת כך וכך. הלכה ד' כתב את התנאי בגט אחר שגמר לכתוב את תורף, דיינו עיקר הגט, הרי זה כשר, בין שכתבו את התנאי קודם חתימת העידים על הגט, בין שכתבו אחר חתימת העידים לאחר שהעידים כבר חתמו על הגט, אבל אם כתבו קודם כתיבת התורף, אפילו כתב על מנת כך וכך, דיינו שאין כוונתו לשייר בגירושין, אלא שהגט חל באופן מוחלט, ורק שמתנה את הגירושין בתנאי מסוים, הרי זה ספק גירושין, שהרי נשאר לו זכות בגופו של גט. כאמור שהגט צריך להיות ספר קריטות שקורית לגמרי בין הבעל האישה, ולא שגוף הקריטות שבגט תהיה תלויה בתנאי. וכן אם ניתנה בפה קודם כתיבת התורף, הרי זה ספק גירושין. כי למרות שבמקרה זה התנאי לא כתוב בגט, מכל מקום הגט נכתב על תנאי, והתורה אמרה וכתב לספר קריטות, שבעת הכתיבה תהיה קריטות מוחלטת בינו לבינה, ומה שבמקרים הללו אין הגט בטל לגמרי, אלא זהו ספק גירושין, שום שיש להסתפק האם זהו פסול מהתורה או מדרבנן. אך זהו רק דין בכתיבת הגט, שבו נאמר וכתב לספר קריטות. אך כאשר הוא נותן לה את הגט על תנאי, אין הדבר יוצר בעיה בגירושין. ואם יתקיים התנאי, יחולו הגירושין לגמרי. הלכה ה' ימגרש את אשתו ויתנה עליה, דיינו שיתנה עמה, בין אם התנאי היה בכתב וכתב זאת אחר שנכתב התורף של הגט, בין אם התנאי היה בעל פה ויתנה זאת אחר שנכתב התורף, שבאם יתנה לפני כתיבת התורף, בין בכתב ובין בעל פה, הרי יש חיסרון בעצם העובדה שהגט כרוך בתנאי, איזה תנאי שיהיה, כמבואר בהלכה הקודמת. אלא כאן מדובר שיתנה עליה בכתב או בעל פה לאחר התורף. שזהו הזמן המתאים להתנות תנאים בגט, ומכל מקום ישנם תנאים מסוימים הגורמים לביטול הגירושין, כפי שיבואר בהלכה זו ובהלכות שלאחריה. שבאים אמר לה, הרי את מותרת לכל אדם חוץ מאיש פלוני, או אלא לאיש פלוני, שגם כאן משמעותו חוץ מאיש פלוני, ונתן לה גט על תנאי זה, אם היה אותו האיש גוי, או עבד כנעני, או אסור עליה משום ערווה, כגון אביה ואחיה, או אביו או אחיו, הרי זה גט כשר, משום שכל אלו הן תופסים בהם הקידושין בלאו הכי, והתנאי שבגט לא יטילו עליה שום איסור נוסף, ואם היה אותו האיש שיש לו בקידושין, אף על פי שהוא מחייבי להבין כמו גר המוני, ואף על פי שהוא קטן, שהוא איננו אתה בר קידושין, אך כשהוא יגדיל הוא יוכל לקדש, אינו גט שרי שיער בגט את אותם אנשים, שעל ידי תנאו היא לא תוכל להינשא להם, ואין זה קריטות. היה אותו האיש שהתנה עליה שלא תינשא לו בעל אחותה, שאף על פי שהוא היום אסור עליה משום ערווה, אם תמות אחותה יהיה מותר לה, הרי זו ספק מגורשת. על החווה, ואמר לה, הרי את מותרת לכל אדם חוץ ממי שיוולד שאינו אתה בעולם, או חוץ מזנותייך, כלומר, תהיה מותרת להינשא לכל אדם. אבל לעניין זנות, הרי את באיסור אשת איש, ותהי חייבת מיתה על כך, או הרי את מותרת לכל מי שיבוא עלייך כדרך כל הארץ, אבל שלא כדרכך, הרי את באיסורך, או הרי את מותרת לכל אדם חוץ ממקדש בשטר, כלומר, שהיא מותרת להתקדש בכסף ובביה, אבל בשטר, הרי את באיסור אשת איש, או הרי את מותרת להינשא לכל אדם, חוץ מהפרת נדרייך. כלומר, לא נשאר לי עלייך שום אישות, חוץ מהפרת נדרייך, שאת אשתי לעניין הפרת נדרים, שהוא יכול להמשיך ולהפר את נדריה, או לעניין אכילת תרומה, שאף אם תינשא לכהן, הרי לעניין זה היא נשארת אשתו של הישראל, והיא אסורה באכילת תרומה, או לעניין ירושה, שהיא מתה ירשנה. בכל אחד מאלו, בכל אחד מהמקרים הללו, הרי זו ספק מגורשת. הלכה זין אמר לה, הרי את מותרת לכל אדם חוץ מראובן ושימון, שאז הגט בטל וחזר ונטל ממנה את הגט ונתן לה שוב את הגט, ואמר לה בשעת הנתינה, הרי את מותרת לראובן ושימון, הרי זו מגורשת, שאנשים שיתנה בהן בנתינה הראשונה שלא תהיה מותרת להם, הרי תירן כעת בנתינה השנייה, ובטל התנאי הראשון. הלכה חת, אבל אם בפעם השנייה אמר לה, הרי את מותרת לראובן, הרי זו אינה מגורשת, שרי לא ביטל תנאו של שימון, אמר לה, הרי את מותרת לשימון, או הרי את מותרת אף לשימון, הרי זו ספק גירושין, שמה לא יתירה אלא לשימון ראובן באיסורו עומד, וזה שאמר אף לשימון, דיינו אף במקרה שאמר אף לשימון, כלומר כוונתו היא לכל אדם אף לשימון, אך לא יתיר לה את ראובן, או שמה יתירה לכל, וזה שאמר לשימון, והוא עדין לראובן, ששימון סמוך היה לראובן בתנאו, שאת שימון הוא הזכיר אחרון בתנאו, ולפיכך כאשר הוא בא להתירם הוא מזכיר את שימון, אך כוונתו היא גם לראובן. ומכיוון שכך, במקרה זה הרי ספק מגורשת. הלכה תת, התנה עליה שהתנה אימה ואמר לה, היום אין את אשתי ולמחר את אשתי, דיינו שגירושין יחולו למשך יום אחד בלבד, ולמחרת היא שוב אשתי, אינה מגורשת, ואף על פי שקרת בינו לבינה היום, כיוון שלמחרת ייפסקו הגירושין, הרי זה שיעור ואין זו קריטות. לפיכך, כותבין בגיטין בנוסח הגט מן היום הזה ולעולם, כדי שיהיה מפורש בגט שהגירושין לא ייפסקו לאחר זמן, אלא ימשיכו לעולם. דאף שמעיקר הדין, גם אם לא פירש שהגירושין ימשיכו לעולם, כל שלא אמר בפירוש שהגירושין ייפסקו, משמעות הדברים היא שימשיכו לעולם. והגט כשר, מכל מקום תקנו חכמים שלכתחילה יש לפרש בגט שהגירושין ימשיכו לעולם. הלכה יהוד אמר לה, הרי זה גיטך על מנת שלא תשתי יין כל ימי חייך היא. אינו גט מפני שאין זה קריטות, כי מאחר שהיא חייבת לקיים את תנאו כל ימי חייה, נמצא שכל ימי חייה היא קשורה לבעלה. אבל אם אמר לה, הרי זה גיטך על מנת שלא תשתי יין כל ימי חייה, דיינו חיי הבעל, או שלא תשתי יין כל ימי חיי פלוני, אדם שלישי, הרי זה גט, שהרי הגט קרת בינו לבינה ולא יישאר לו עליה רשות, דיינו שליטה ובעלות, שימות הבעל או אותו פלוני, דאף שייתכן שהיא תמות לפני הבעל או לפני אותו פלוני, ואם כן כל ימי חייה תהיה קשורה בתנאו של הבעל, מכל מקום מכיוון שיש אפשרות שתחיה יותר מהם, וכשימות הוא הגט יכרות ביניהם, הרי זו קריטות. בשונה מתנאי שהוא בנוגע לכל ימי חייה, שבכל מצב היא תהיה כל ימי חייה קשורה לבעל. הלכה י' אמר להרי זגיתך על מנת שלא תלכי לבית אביך עד 30 יום, שבמשך 30 יום מיום נתינת הגט לא תלך לבית אביה, הרי זגת כי לאחר 30 יום היא מותרת ללכת לבית אביה, ואז הגט יחרוד ביניהם באופן מוחלט. אבל אם אמר להרי זגיתך על מנת שלא תלכי לבית אביך לעולם, אינו גט שאין זה קריטות, שכיוון שעליה לקיים את התנאי במשך כל ימי חייה, נמצא שכל ימיה היא קשורה לבעל. ואף שאם מת אביה או מכר את הבית לאחר, מותר לה להיכנס לבית זה, שהרי תנאי מה רק שלא תלך לבית אביה. מכל מקום, מכיוון שבמצב כזה שהבית הוא של אביה, היא אסורה להיכנס בו לעולם, נמצא שמצד התנאי שלו היא קשורה לבעלה לעולם, ולפיכך אין זה נחשב קריטות. אך דעת רוב הראשונים שבאופן כזה, שכאשר המציאות תשתנה, שוב לא יחול עליה תנאי, הרי זה נחשב קריטות. לפיכך, האומר לאישה, הרי זגיתך על מנת שלא תאכלי בשר זה, את מנת הבשר הזו לעולם, או שאמר לה על מנת שלא תשתי יין זה שלפנינו לעולם, הרי בדומה למקרה הקודם שלא תלכי לבית אביך לעולם, אף שיתנה אימה על בשר ויין מסוימים, ואם יישפך היין או ייפסד הבשר, נתבטל התנאי ושוב לא תהיה קשורה לבעלה, ושפיכת יין והפסד בשר הם דבר מצוי. בכל אופן, כיוון שמצד התנאי אסורה בבשר וביין לעולם, יוצא שהתנאי קושר אותה לבעלה לעולם, ולפיכך אינו גט שאין זה קריטות. אבל אם יתנה תנאים אלו עד 30 יום, או למשך זמן קצוב אחר, הרי זה גט, כי התנאי מוגבל לזמן מסוים, ולאחר אותו זמן הגט יחרוט ביניהם באופן מוחלט. הלכה י' ב' אמר לה, הרי זה גיתך על מנת שלא תנסי לפלוני, אינו גט. הלמה זה דומה, לא אומר לה על מנת שלא תשתי יין זה לעולם, או על מנת שלא תלכי לבית אביך לעולם, או כל ימי חייכי, שבכל המקרים הללו, כיוון שהתנאי קושר אותה לבעלה לעולם, אין זו קריטות. אבל אם אמר לה על מנת שלא תנסי לפלוני עד 50 שנה, הרי זה גט, ולא תנסה לו כל זמן שיתנה, ואם ניסית לו בתוך זמן זה, בטל הגט למפרע. זנתה אמו עם אותו פלוני ללא קידושין, הרי הבלת שנולד ממנו כשר, כי אינה נחשבת אשת איש, והגט כשר, ואינו בטל מחמת הזנות, כיוון שלא התנה אמה אלא לנישואין. הלכה י' ג' אמר לה, הרי זה גיתך על מנת שתנסי לפלוני, אם ניסית לו, הרי זה גט, כי תנאי זהו כשאר כל התנאים. אך זהו מעיקר הדין, אבל אמרו חכמים, לא תנסה, לא לאותו פלוני ולא לאדם אחר, לאותו פלוני לא תנסה, שמה יאמרו בני אדם, בירותם שבעלה הראשון גרשה על מנת שתנסה לפלוני והיא ניסית לאותו פלוני, נשאין נותנין זה לזה במתנה, ואין לך לעז גדול מזה, ולאדם אחר לא תנסה מפני שאין נוגט אלא בקיום התנאי, שתנסה לאותו פלוני, עברה על תקנת חכמים וניסית לאותו פלוני, לא תצא ממנו, שחכמים אסרו זאת רק לכתחילה, אבל אם ניסית לאחר קודם שתנסה לא לאותו פלוני, בטל הגט, מכיוון שעברה על התנאי, ותצא ממנו, והבלד ממנו ממזר, שהרי עדיין יהיה שטיש לבעלה הראשון, ומכל מקום צריכה גט משני מדרבנן, כדי שלא יאמרו שטיש יוצאת בלו גט. הלכה י' ד' אומר לאשתו, הרי זה גיתך והנייר שלי, שהנייר שעליו כתוב הגט יישאר שלי גם לאחר נתינת הגט, אינה מגורשת, שאין זה קריטות, מכיוון שנשאר לבעל חלק בגט. אבל אם אמר לה על מנת שתתני לי את הנייר, שלאחר שתקבלי את הגט תחזירי לי את הנייר, הרי זה גט, כי במקרה זה הוא מקנה לה את הנייר באופן מוחלט. אלא שהוא מתנה אימה שתחזיר לו את הנייר, וכלל הוא שמתנה על מנת להחזיר נחשבת למתנה, ותיתן לו את הנייר בחזרה שהיא חייבת לקיים את התנאי, דרך כך יחולו הגירושין. הלכת את וו, חקק את נוסח הגט על טס, על לוח של זהב, ונתנו לה, ואמר לה, הרי זה גיתך וכתובתך, שטס זה ניתן לך הן לשם גט להתגרש בו, והן משום שוויו המרובה שהוא עשוי זהב, ובשוויו המרובה שהוא עשוי מזהב, תקבלי את דמי כתובתך, הרי הגט כשר ונתקבלה כתובתה אם יש בטס כדי שיעור כתובתה, ואם אין בו, אם הטס לא שווה כשיעור דמי כל הכתובה, הרי היא מגורשת וקיבלה חלק מדמי כתובתה, וישלים לה את הנשאר מחוב כתובתה. הלכת את זין, כל המגרש על תנאי שמבטל את הגט, כגון שיתנה עליה עדיין נעימה שלא תשתי יין כל ימי חייה, או שתהיה מותרת לכל אדם חוץ מפלוני, שתנאים אלו כאמור מבטלים את הגט גם אם יתנה אותם לאחר כתיבת התורף, או שיתנה שאר תנאים שאין הם בהכרח מבטלים את הגט, אך יתנה אותם קודם כתיבת התורף, שאז כפי שנתבהר היא ספק מגורשת, אם היה התנאי כתוב בגט וחזר ומחכו, שלאחר שכתב את התנאי בגט הוא חזר ומחק אותו ונתנו לה לאחר המחיקה, הרי זו ספק מגורשת. דייש צד לפסול את הגט אף לאחר המחיקה, כי מכיוון שבשעת הכתיבה היה בו תנאי, הרי הכתיבה היא בפסול, ושוב אין מועילה המחיקה. ואם לא כתב את התנאי בגט, אלא שהיה התנאי בעל פה, הרי זה נוטל הגט ממנה, וחוזר ונותנו לה בתנאי כאשר, דיינו בתנאי שאינו פוסל את הגט, או בלא תנאי כלל, ובכך הוא מבטל את התנאי הראשון, והיא מגורשת בוודאי. ממשיך הרמב״ם בהלכה י' ז', כיצד הוא הדין המבואר בסוף ההלכה הקודמת, הרי שנתן גט לאשתו, ואמר לה בעל פה, הרי את מגורשת בזה ומותרת לכל אדם חוץ מפלוני, שתנאי כזה מבטל את הגט, אם נטלו ממנה, שהוא נטל את הגט מהאישה וחזר ונתנו לה ואמר לה, הרי את מותרת לכל אדם, או שאמר לה, הרי זה גיטך ללא תנאי של חוץ מפלוני, הרי זו מגורשת. וכן כל כיוצא בזה שנתן גט לאשתו, תוך כדי האמירה בעל פה שמגרשה בתנאי המבטל את הגט, אם נטל ממנה את הגט וחזר ונתנו לה ללא תנאי, הרי זו מגורשת בוודאי. הלכה י"ח, אתה נותן גט לאשתו על מנת שתיתן לו 200 זוז, שיתנה את חלות הגירושין בכך שהאישה תיתן לו 200 זוז, וחזר והתנה עליה תנאי אחר בפני עדים, שלאחר מסירת הגט קודם שיתקיים התנאי שעדיין לא נתנה לו 200 זוז. הוא יתנה עם התנאי אחר שתשמש את אביו שתי שנים, והוא תלה בכך את חלות הגירושין, לא ביטלו דבריו האחרונים את הראשונים. דיין כוונתו לומר שבמקום התנאי שתיתן לו 200 זוז היא תשמש את אביו שתי שנים, אלא הרי זה כאומר לה, עשי אחד משני התנאים, הברירה בידך לבחור את אחד משני התנאים, או לתת לי 200 זוז או לשמש את אבי שנתיים, ולפיכך רצתה משמשת, ואם היא רוצה היא יכולה לשמש את אביו שנתיים ואינה צריכה לתת לו 200 זוז, רצתה נותנת לו 200 זוז ואינה צריכה לשמש את אביו. ממשיך הרמב״ם, ואין אחד מן הראשונים ואחד מן האחרונים מצטרפים, שאחד העדים שראו את התנאי הראשון ואחד העדים שראו את התנאי השני אינם מצטרפים זה עם זה להעיד שהיה תנאי בגירושין, אלא צריך שיעידו שני עדים על כל אחד מהתנאים, דאף ששני התנאים קיימים, והיא יכולה לבחור איזה מהם שתרצה. מכל מקום, מכיוון שלמעשה מדובר בשני תנאים שונים, צריך שני עדים על כל תנאי ותנאי. אבל אם נתן גט לאשתו והתנה עליה שתיתן לו 200 זוז, ולאחר מסירת הגט קודם שנתנה לו את ה-200 זוז, חזר והתנה בפני שניים שתיתן לו 300 זוז, כבר ביטל תנאי של 200, הוא צריכה ליתן 300 ולא די שתיתן לו 200 זוז, שכאן איננו אומרים שהוא נתן את הברירה בידה לתת לו 200 זוז או 300 זוז איך שתרצה, שהרי התנאי השני הוא באותו עניין של התנאי הראשון, אלא שאוסיף על הכמות, ולפיכך ברור הדבר שהתכוון לבטל את התנאי הראשון ולהתנות את הגירושין בכך שתיתן לו 300 זוז דווקא. וכן כל כך יוצא בזה, שהתנאי השני הוא ממין התנאי הראשון, אלא שאוסיף עליו, בוודאי כוונתו לבטל את התנאי הראשון. הלכה יוטט, התנה עליה שתעשה דבר זה סתם, אם הוא התנה עם מה שתעשה דבר מסוים ולא פירש כמה זמן תעשה זאת, הרי זה כמפרש שתעשה זאת במשך יום אחד בלבד, הועיל ולא פירש כמה זמן תעשה, מן הסתם כוונתו לזמן המועט ביותר, דהיינו יום אחד. וכתב הרן שיום אחד לאו דווקא, אלא הכוונה לשעה אחת, דהיינו שתעשה את הדבר שהתנה עימה במשך זמן כלשהו. ובשולחן ערוך הביא את דבריו בשם יש שומרים. אך כתב שיש מי שאומר שיום אחד הוא דווקא, דהיינו יום ולילה. וכתב הרשבו שזהו רק לעניין תנאי בגט שמן הסתם כוונתו לצייר אותה, ואנו תולים שכוונתו ליום אחד בלבד, אבל בתנאי דיני ממונות, כגון שהתחייב לחברו לעשות דבר מסוים, מן הסתם כוונתו למשך כל הזמן האפשרי. ממשיך הרמב״ם, כיצד אמר לה, הרי זה גיטך על מנת שתעשי מי, דיינו עבורי מלאכה, או על מנת שתשמשי את אבא, דיינו את אבי, או על מנת שתניקי את בני, ולא פירש כמה זמן תעשה דברים אלו, אם עשתה אמו מלאכה יום אחד, או שימשה את אביו יום אחד, או שהניקה בנו יום אחד, בתוך הזמן שהבן יונק בו, בזמן שהבן צריך לינוק, והוא בתוך 24 חודש מלידתו, הרי זה גט. זו דעת רבשי בגמרא, אחריו החולק וסובר שצריך שתקיים את התנאי במשך כל הזמן האפשרי, דיינו שתשמש את אביו כל ימי חיה ותניק את הבן במשך שנתיים. והרמב״ם פסק כרבשי, אך הראש פסק כרבה. בשולחן ערוך פסק כהרמב״ם, אך הרמו כתב להחמיר כהראש. ממשיך הרמב״ם, ואם מת הבן או אב, קודם שתניק את הבן או תשמש את האב, ואינו גט, כיוון שמעתה אינה יכולה להניק את הבן או לשמש את האב, ולא נתקיים התנאי. הלך האחף, אמר לה, הרי זה גיתך על מנת שתניקי את בני או תשמשי את אבא שתי שנים, הרי זו משלמת הזמן שפירש, שרק אם תניק את בנו או תשמש את אביו מלוא התקופה שהוא פירש בתנאי, דיינו שנתיים, יחולו הגירושין, מת הבן או אב בתוך הזמן שעליה להניק את הבן או לשמש את האב, או שאמר האב בתוך הזמן אין רצוני שתשמשני, אינו גט, שרי לא נתקיים התנאי, דאף שמה שלא השלימה את זמן ההנקה או השימוש, אין זה באשמתה, אלא משום שהבן או האב מתו, או שהאב לא רוצה שתשמשנו. מכל מקום, מכיוון שלמעשה היא לא קיימה את התנאי לשמשו או להעניק את בנו במשך שנתיים תמימות, הרי אין הגירושין חלים. וכן כל כך יוצא בזה, שלא השלימה את התנאי במשך כל הזמן שהתנה הבעל, הרי אף אם הדבר הרע שלא באשמתה, אין הגירושין חלים. הלכה חפה לאף, אמר לה, הרי זה גיתך על מנת שתתני לי 200 זוז מכאן, דיינו מהיום ועד 30 יום, שיתנה את חלות הגירושין בכך שתיתן לו 200 זוז בתוך 30 יום מיום מסירת הגט, אם נתנה את ה-200 זוז בתוך 30 יום, ונתינה הייתה מדעתו בהסכמתו של הבעל לקבל את הכסף, הרי זו מגורשת. ואם נתנה את ה-200 זוז לאחר 30 יום, אף מדעתו של הבעל אינה מגורשת. שרי לא נתקיים התנאי שתיתן את ה-200 זוז בתוך 30 יום, ואם נתנה לו את ה-200 זוז בתוך 30 יום, אך הנתינה הייתה בעל כורחו של הבעל, והוא אינו רוצה לקבל את הכסף. דיינו שלא רק שהוא לא רצה את הנתינה מלכתחילה, אלא שגם לאחר הנתינה, כשהמאות כבר היו אצלו, הוא לא התרצה בכך, והמאות נשארו אצלו שלא ברצונו. הרי זה גט פסול מדרבנן, עד שתיתן לו את ה-200 זוז מדעתו, דיינו בהסכמתו, שמהתורה הרי זה גט קשר, משום שנתינה בעל כורחו היא נתינה, אלא שחכמים החמירו שמכיוון שהנתינה לא הייתה נתינה שלמה, אלא בעל כורחו, פסלו הם את הגט. התנאי מה שתיתן לו 200 זוז בתוך 30 יום וחזר ואמר לה בתוך ה-30 יום הרי אינה 200 זוז בחולין לך, ואינך צריכה לתת לי אותה, אינה מגורשת. שרי לא נעשה התנאי שלמרות שהוא מחלה על ה-200 זוז, מכל מקום למעשה לא נתקיים התנאי שהתנאי מה שתיתן לו 200 זוז. שרי הבעל לא ביטל את התנאי, אלא רק מחל על הכסף, ומכיוון שנשאר התנאי שרק אם היא תיתן לו 200 זוז היא תתגרש, והתנאי לא יתקיים למעשה, הרי הגירושין בטלים. מת הבעל בתוך 30 יום ולא הספיקה לתת לו את ה-200 זוז, הועיל ושלמו שנסתיימו ה-30 יום ולא נתנה, אינה מגורשת. דאף שאין לה אפשרות לתת לו את הכסף מכיוון שמת, מכל מקום כיוון שלמעשה הסתיימו ה-30 יום ולא קיימה את התנאי, ממילא אין הגירושין חלים. ואיננה יכולה לקיים את התנאי בכך שתיתן את הכסף ליורשיו, כיוון שהתנאי מה על מנת שתתני לי 200 זוז. הלכה חף בית, אמר לה, הרי זה גיתך על מנת שתתני לי 200 זוז ולא קבע זמן עד מתי תיתן לו את ה-200 זוז, ואם כן בכל עת שהיא תיתן לו את ה-200 זוז, אפילו לאחר הרבה שנים יחולו הגירושין, ומת הבעל קודם שתיתן לו את ה-200 זוז, אינה יכולה ליתן ליורשיו, שבכך לא יתקיים התנאי, מפני שלא יתנה עליה, אלא שתיתן לו, דאף שהיורש עומד במקום המוריש מכל מקום, הוא יתנה בפירוש שתיתן את ה-200 זוז לא דווקא, ומכיוון שלא נתנה לו עד שמת, שוב לא יכול להתקיים התנאי, אך מצד שני ולא בטל הגט, שהגט אינו מתבטל לגמרי, שרי לא קבע זמן לקיום התנאי. וכיוון שלא קבע זמן לקיום התנאי ויכולה לקיימו מתי שתרצה, יוצא שבאופן עקרוני יכולה עדיין לקיים את התנאי גם לאחר שמת הבעל, אלא שבפועל אין לה אפשרות טכנית לקיום התנאי, כי אין לה את הבעל כדי לתת לו את הכסף. וסובר הרמב״ם שכל עוד התנאי עצמו קיים, אף שאין אפשרות מעשית לקיימו, הרי אין הגט בטל לגמרי. ומכיוון שמצד אחד אינה יכולה לקיים את התנאי ומצד שני הגט לא בטל לגמרי, לפיכך אף על פי שעבד הגט או נקרא קודם שימות, דיינו שבנוסף לכך שאתה הבעל מת ואין אפשרות מעשית לקיום התנאי, הרי עוד קודם אותו הגט עבד או נקרא, מכל מקום אין הגט בטל לגמרי. ולפיכך, אם בעלה לא ישיר בנים ויש לו אח, הרי מצד אחד, כיוון שאינה יכולה למעשה לקיים את התנאי, לא תנסה לזר עד שתחלוץ. אך מעידך, כיוון שהגט לא בטל לגמרי, אסור לה להתייבם לאחי בעלה, אלא יכולה רק לחלוץ לו. הלכה חף ג' אמר לה, הרי זה גיתך על מנת שתתני לי כלי פלוני או בגד פלוני, ועבד אותו כלי או אותו בגד שהתנה עליו או נגנב, אף על פי שנתנה לו 1,000 זוז בדמיו, אינו גט עד שתיתן אותו כלי או אותו בגד עצמו, כי התנאי היה שתיתן לו דווקא את אותו בגד או את אותו כלי, ונתינה של הרבה כסף אין בקיום התנאי. או אפשרות אחרת שיחולו הגירושין עד שיבטל התנאי, כגון שיאמר לה, הרי זה גיטך ללא שום תנאי. הלכה כ"ד, מי שנתגרשה על תנאי וקידשה אדם אחר קודם שהתקיים התנאי, אם נתקיים התנאי לאחר מכן, הרי זו מקודשת, כי כשנתקיים התנאי מגורשת למפרע משעת נתינת הגט. דבאם התנאי היה בעל מנת או מעכשיו, בוודאי שהדברים כן. ואף אם התנאי היה באם יהיה או אם לא יהיה, הרי אנו עומדים את דעתו שאיננו רוצה לכלכלה, ולפיכך אם נתקדשה לאחר, בכוונתו שקידושין יחולו מלמפרע. ויוצא שבשעה שקידשה האחר כבר הייתה מגורשת וקידושיו של השני חלים. ואם לא נתקיים התנאי, יובטל הגט. דיינו שכבר עבר הזמן ואי אפשר יותר לקיים את התנאי, אינה צריכה גט משני, שהרי אין קידושין תופסים בה, כיוון שהגט התבטל ונמצא שיהיה אשת איש ואין קידושין תופסים באשת איש. אבל אם ניסית לאחר קודם שנתקיים התנאי ולא נתקיים התנאי ובטל הגט, צריכה גט משני, כמו שביארנו, שאף שקידושי השני לא חלו כלל, מכל מקום אמרו חכמים שהיא צריכה גט מהשני, כדי שלא יאמרו שאשת איש יוצאת בלא גט. אך זהו רק שכבר ניסית לשני, שאז הדבר בולט וגלוי שהיא כבר הייתה עם השני. אך כאשר רק נתקדשה לשני שלא חיה עמו יחד, אף מדרבנן איננה צריכה גט ממנו. וכאן מסתיים הפרק השמיני.
האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.